שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודינו המרתק בספר הקדוש, הושע, שבתחילה עשה. ואם אינני טועה, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לסוף פרק ב', פסוקים כף ג' כף ד' כף ה', בעיני נאום השם, עיני את השמיים וכו'. רצה לשאול שאלה? מהי שאלתך, אדוני? יהודי שמתנצר חס ושלום, חס וחלילה, האם הוא יוצא מהמשחק? תראה, פעם איזה יהודי הגיע לשמיים, והוא ראה שם איזה זקן, יושב לבדו, ומאוד לא מרוצה. אומר לו, זה שהגיע לעולם העליון, מי אתה? הוא אומר, שמה, היה לי בן. ואיבדתי אותו. אז הוא אומר, לי היה אבא ולא הכרתי אותו. הוא אומר, כן, את הבן שלי, תקעו בו מסמרים. הוא אומר, אני תקעו בי מסמרים. הוא אומר, אבא, פינוקיו. עכשיו, תראה, לא, לא יוצא. אפילו הנוצרי הראשון היה יהודי, התנצר. כן? לא הלך לו. הוא חייב להתעכן. אין מה לעשות איתו. טוב. ביום ההוא, הענה נאום השם, הענה את השמיים, והם יענו את הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא עונה, מרים את קולו יחד עם השמיים, ומצטרף למקהלה של השמיים. והם יענו, בני ישראל, את הארץ, יחד עם הארץ. והארץ תענה. את הדגן היתית ראש ואת היצהר. כלומר, תשוב הרווחה הכלכלית הנושאת בתוכה את ברכת השם, את נוכחות השכינה, כפי שאומר הבך, שבפירות של ארץ ישראל, השכינה שורה. והם יענו את ישראל. ישראל, מי זה? זה הממלכה הצפונית, נכון? שבית הקיץ שלה היה בישראל. וזרעתיה לי בארץ. ואז ישוב, יהיה פיוס מחדש בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, במיוחד מה שנקרא הממלכה הצפונית, שמבחינת מה? ממלכת ישראל, כן. שלפי המאפיינים שלה היינו קוראים להם היום חילונים. כן? מה אתה אומר? גם וגם וגם, גם זה. זה מופיע גם פה, אל תדע. כן. אבל זה פה כנראה היה תרומה אמריקאית, ולכן אמרו ישראל. כן. וריחמתי את לאורך, עכשיו, מעניין הקיבוצים היותר אידיאולוגיים בעמדתם הציונית אנטידתית היו בעמק ישראל. לכן שיש איזה קשר. גיאוגרפית, כן. וריחמתי את לאורך. ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. והוא יאמר, אלוהי. טוב, אז זה בעצם תיאור כזה אידילי, נחמד, כנסת ישראל מתאחדת, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, מושגים של תורת הרב קוק וכו'. יש גם בספר שיר השירים, תיאורים כאלה, רומנטיים, של הדוד והרעיה. עכשיו, אם אתם שמים לב, ספר שיר השירים, בדומה לסיפור הזה, הוא ספר טרגי, כמעט. כלומר, הוא רוצה לפגוש אותה, ואז היא בורחת לו. היא רוצה לפגוש אותו, והוא בורח לה. נפגשים לפעמים, לשנייה אחת, ושניהם צריכים לברוח. כן? כלומר, בעצם זה אהבה מתוסכלת מאוד, ספר שיר השירים. אבל בסוף הספר הם נפגשים, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. כלומר, סוף סוף אנחנו יכולים לשבת, אני יושב, את יושבת, יש חברים מסביב, מה יש לך לומר? אז היא אומרת, ברך דודי, ודמה לך לצי או לאופר הילים על הרי בסמים. זה נורא והיום. כל מה שיש לך להגיד אחרי שנפגשים שצריך להיפרד? עכשיו, יש מנהג אצל אחינו הספרדים, שכשמגיעים לפסוק הזה, חוזרים אחרי זה על הפסוק היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. מה רוצים לומר? זה הבדיחה בכאילו משחק כזה לרגע. אבל באמת רוצים לחזור. כלומר, ההבדל בין האהבה של זמן הגלות, שאומר, של העולם הזה, זה שהפרידות הן ארוכות והמפגשים קצרים. ולעתיד לבוא, הקשר הוא הקבוע והפרידה קצרה. אז למה בכלל יש פרידה? זה משחק האהבה. כדי להוסיף אהבה צריך להיפרד. אז כך שזה משאיר איזושהי שארית של היראה לעתיד לבוא. כן. אתה שואל על משמעות הדימויים של ספר שיר השירים. הרי בטר, הרי בסמים. כלומר, אם אתה שואל אותי, זה סימן שמה שכתבתי על זה במאמר שלי על שיר השירים לא מספק אותך. נכון? למה זה לא טוב מה שכתבתי שם? זה מסביר שם, אני מציע. לא קראת. אז אני מציע לך, תראה, בספר בעוד מועד, יש לי שם מאמר על שיר השירים שנקרא שירת האידאות. שם אני מסביר את זה. אם אחרי שתקרא בכל זאת זה לא יספק אותך, אני מוכן להמשיך את הדיון. טוב, אנחנו בזאת עוברים, בשעה טובה מוצלחת, לפרק ג'. ואומר השם אליי עוד. כן, הושע הנביא עובר מה שנקרא סדרת חינוך רצינית מאוד בעקבות אמירתו האומללה, האווירם באומה אחרת. אז פה עוד פעם קורה הסיפור. ויאמר השם אליי עוד, לך, אהב אישה, אהובת רע ומנאפת. כן, ייתכן אפילו שפה מדובר על יותר חמור מאשת הזנונים של ההתחלה. אשת הזנונים גומר בדבליים, היא לא נשואה. כאן המשמעות של הביטוי זה נראה שהיא נשואה ומנאפת. כן, יותר חמור. אומר לו הנביא, לך. אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, לך. אהב אישה, אהובת רע ומנאפת. כאהבת השם את בני ישראל. כלומר, כדי שתדע מה עובר עליי. כן? עכשיו, מה זה, מה שעובר עליי? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני מתוסכל נורא. אשתי מנאפת. אבל אני אוהב אותה. כלומר, בניגוד למה שאתה אמרת בתחילת הספר שצריך לעזוב אותה, תראה איך אני מתייחס. והם פונים אל אלוהים אחרים, ואוהבי השישי ענבים. כן, מה זה השישי ענבים? יכול להיות שהכוונה ליין, כפשוטו, כן? יש בקרבה אל הגויים, אחד המרכיבים זה שתיית היין. נכון? יש, כן. השישי, זה לא ברור. זה יכול להיות עוגות, זה יכול להיות מיץ, זה יכול להיות כל מיני תענוגים, השישי ענבים. על כנסת ישראל? למה? זה נכון. זאת אומרת שלא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר לעצמם כל מיני איסורים, נכון? זה נחמד, שם היין בכנסייה יותר טעים מהיין בקידוש. אפשר. חלקים יותר, לא יודע. זה לא כתוב שהוא מתחתן איתה אפילו. לא, אבל, כן, הוא מתחתן איתה. אהב אישה. אבל אתה תראה את ההוראות, ההוראות הן מעניינות. ואקרה לי ב-15 כסף וחומר שעורים ולתך שעורים. זאת אומרת, היא עלתה הרבה כסף. מה? הוא קונה את האישה. כתוב, ואקרה לי. ואקרה מלשון? איך הוא קנה מישהו? הוא קנה אותה. היא הייתה נשואה. הייתה נשואה, כנראה שבעלה כבר עזב אותה מזמן. זרק אותה לכל הרוחות. עכשיו הוא הולך ומתחתן איתה. כן? ויקרא לי בחמישה עשר כאסף וחומר שעורים ולתך שעורים ואומר אליה. ימים רבים תשבי לי, לא תזני, ולא תהיי לאיש, וגם אני אלייך. כלומר, היא עכשיו לא רק שהיא לא יכולה לזנות יותר, אין לה גם קשר עם בעלה. זה המצב היותר קשה לאישה. היא לא בעצם עם אף אחד. למה כל זה? כי ימים רבים ישבו בני ישראל. אין מלך, ואין שר, ואין זבח, ואין מצבה, ואין אפוד וטרפים. כלומר, גם עבודה זרה לא תעבדו, גם עבודת השם לא תעבדו. מתי זה קרה? כל ימי הגלות. בעצם זה כבר למעלה מ-2500 שנה, וזה ככה. אין ימים רבים לישראל, ללא מלך, לא שר, לא זבח, לא מצבה, לא אפוד, לא טרפים. עצמאות מדינית. אין עצמאות מדינית, אין גם עבודת השם, גם לא עבודה זרה. אולי, אבל זה לא מה שכתוב. הוא אומר שאפילו עבודה זרה לא יעבדו. עכשיו, זה דבר מעניין. במהלך הגלות, באמת, עם ישראל הפסיק לעבוד עבודה זרה. מה עם עבודת השם? לא הייתה עבודת השם. כי כדי לעבוד מישהו, אתה צריך להכיר אותו. ולא הכרנו אותו. שמרו שבתות, כן, אבל לא עבדו את השם. התפללו ולא עבדו את השם. כי כדי להתפלל, אומר רבי שמעון בן נתנאל, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. מכיוון שלא ידעו לפני מי הם עומדים, אז התפילה הייתה כמעשה התוכי וכצפצוף הזרזיר, כפי שכותב רבי יהודה הלוי בעצמו. אנחנו אומרים, השתחוו לאדום רגליו, השתחוו להר קודשו, רחם על ציון, ולאף אחד לא אכפת באמת. למה לא אכפת באמת? מה? יחידים. יחידים. אנחנו מדברים פה על האומה. זה נכון. תמיד יש מספר אנשים בתוך עם ישראל שהם שומרים בקרבם את התודעה המקורית. זה נמצא. אבל זה יחידי יחידים. האומה בכללה אינה יודעת את השם, כי היא נמצאת במצב של ריחוק. במצב כזה, כפי שאמרנו מספר פעמים, ההשפעה הרוחנית של עם ישראל על האומות היא יותר גדולה. בגלל שגם אנחנו לא יודעים שום דבר, וגם הם לא יודעים שום דבר. לכן ההשפעה גדולה יותר. אנחנו מחלקים בינינו, חולקים בינינו את אי ידיעתנו. זה מה שכתוב כאן בנביא. הנביא הוא רואה רחוק. כן. נכון. בטהרה. עבודה עבודה זרה בטהרה, זה לא עבודה. זה לא עבודה רצינית. הרי חז"ל אומרים גם במסכת חולין, גויים שבחוץ על הארץ, לאו עובדי עבודה זרה הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. זה נחלש. זה כבר לא זה. זה קיץ'. בסדר? תרבות. משהו כזה. תרבות דתית, אבל תרבות. נגמר. ציונים. אבל גם לגויים ציונים. זה החידוש כאן. כן. שמה? לא הבנתי לאן אתה חותר. פרש נא דבריך.
אמרנו שכשאנחנו וגם הגויים לא תבינים מה איתנו.
אז יש השפעה, כן.
אבל שזה הברכה של גילה.
זה סוג של ברכה, כן, זה ברכה, אבל זה ברכה, אתה יודע. זה כמו שאומרים, אתה יודע, אם אתה תשב בכלא, יהיה לך מקום ליד החלון. כן. מה ההבדל בין גויים עובדי עבודה זרה בארץ לאלו שבארץ? יש הבדל עצום. אומרת הגמרא, גויים שבחוץ על הארץ, לאו עובדי עבודה זרה נינהו, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. אז אם כן, זה לא אותו הדבר. מה? זאת לא הייתה השאלה שלו. למה יש הבדל בין גויים שבארץ לגויים שבחוץ לארץ? כי עבודה זרה של ארץ ישראל זה רציני. יש שכינה בארץ. השכינה פועלת על פועלת עוצמה על עבודה זרה שיש כאן. בסדר? כן. מה? מה?
זאת אומרת שמה? שרק בארץ ישראל יש שכינה של גאוות השם?
כן.
גם לפן השלילי של זה?
כן.
אז אם ככה, למה בכלל יש איסורים של עבודה זרה בחוץ לארץ? זאת אומרת, למה נורא...
למשל, בארץ ישראל יש לנו מצווה לבער עבודה זרה.
נכון.
בחוץ לארץ אין לנו מצווה כזאת. יכול להיות שכן, יש מצבים שכן, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, אין לי מצווה לצאת לחוץ לארץ כדי להכרית עבודה זרה. נכון. למה? כן, יש לקדוש ברוך הוא פחות אכפת שם. בסדר? איפה היינו? אחר ישובו בני ישראל. וביקשו את השם אלוהיהם, ודוד מלכם, ופחדו אל השם ולטובו באחרית הימים. טוב, יש כמה ביטויים פה שצריכים בירור. כלומר, אחרי כל המצב הזה, ישובו בני ישראל. לאן ישובו? לארץ ישראל. וביקשו את השם אלוהיהם. איך הם יבקשו? כלומר, סימן שעד אז הם לא יכירו אותו. נכון? זאת אומרת, יבקשו שהשם ישוב לשכון בתוכנו במובן הלאומי, ולא רק במובן הדתי של הגלות. ודוד מלכם. זאת אומרת, יבקשו את המלך דוד, אבל דוד מת מזמן. מלוכה, אז תגיד, את מלכם, למה אתה אומר דוד מלכם? בית דוד, אז זה כתוב בית דוד, מה? אבל למה לבקש דברים שאתה יכול לקבל? אבל מה זה טוב? דוד אחר, זה הגמרא אומרת. עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. שנאמר, וביקשו את השם אלוהים, דוד מלכם. אז הגמרא לא חושבת שהם בקשו דבר שאי אפשר, אלא יבקשו דוד אחר. כלומר, מי שיעמוד בראש האומה בראשית שיבתה לארץ ישראל יקרא בשם דוד. אלא שהוא יהיה אחר. הגמרא אומרת אחר. הביטוי אחר הוא ביטוי חריף. מה זה אחר? כופר, אפיקורוס. אלישע בן אבויה נקרא אחר. יהיה דוד, אבל יהיה אחר. זה מתחיל ככה. כן? אחר כך זה יתקן. אחר כך הוא פחדו אל השם ואל טובו. מתחיל מדוד מלכה. חייבים קודם כל לבסס את המלכות דרך דוד. ואחר כך הוא פחדו אל השם. מה זה הוא פחדו? לפחוד בתנ״ך זה להתרגש. להתרגש. זה, עכשיו, יש כל מיני צורות התרגשות. יש התרגשות שאנחנו קוראים לה היום בעברית מודרנית פחד. אבל כל התרגשות נקראת פחד בתנ״ך. לפעמים אנשים אומרים, וואי, איזה פחד. כן? לא שהם פחדו, שהם יקרה להם משהו. כן? אלא התרגשו. ופחדו אל השם. בסנהדרין, מה זאת אומרת? דף צדיק ח' עמוד ב'? שאלה. זה רב שאומר את זה שם. רב גידל אמר רב. נכון. איך מבקשים את השם אלוהיהם? הם לא יודעים איך. אבל הם מבקשים שהשם ישוב למלוך עליהם בצורה לאומית. זה כמו שהרב אומר. כל הציונות ההרצליאנית, החילונית, היא בקשת השם. רק הם לא יודעים את זה. הם מבקשים את דוד מלכם. אחר כך הוא פחדו אל השם, באופן הכרתי, תהיה התרגשות. ואל טובו באחרית הימים. מה זה אחרית הימים? זה היה בזמן רחוק. זה הכוונה. כן. טוב.
איך זה מתבטא
בלשת הזורים שלו? זה שהוא לוקח אותה ולא בא אליה. היא יושבת לבד, גלמודה. הוא לא, לא, לא מתואר כאן, אבל היא כאילו בא לומר שזה זמן רב, כן? ימים רבים, אבל לא כתוב כל הימים. אז משתמע מזה שהוא ישוב אליה. אבל יש צורך, כשאדם צריך להיגמל מהתנהגות קלוקלת, לעצור לגמרי. נכון? אדם שאכל כל הזמן נבלות וטרפות, צריך לצום. ראה, למה שלא אוכל דברים קשרים? כן, יש שלב שבו אדם צריך להתנתק מן התאווה. אז זה מה שקורה לאותה אישה. מתאוות האלוהות, אפשר לומר. פרק ד', אחד הדברים המיוחדים בפרק ג' זה שהוא קצר, ולכן אנחנו יכולים להמשיך באותו שיעור לעבר פרק ד'. טוב, פרק ד' הוא פרק מצד אחד קשה, מצד התוכן, הוא דברים קשים נאמרים על ידי הנביא. מצד שני, זה קלאסיקה של נביאים. מה עושים הנביאים? אומרים, הקשיבו, הקשיבו, אתם לא בסדר. נכון? מה לא בסדר? אתם לא יודעים מה לא בסדר? אני אגיד לכם, יש לי רשימה. זה התוכחה של הנביאים. אנחנו מרגישים פה בבית, בפרק ד'. נביא קלאס. שימעו דבר השם בני ישראל. כי ריב לשם עם יושבי הארץ. מה זה ריב? ריב זה דבר שטוענים בבית המשפט. כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט. הקדוש ברוך הוא כועס. יש לו ריב. למה יש לו ריב? כנראה שיש טענות על הפרת חוזה. יש חוזה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כנסת ישראל לא עומדת בתנאים, לכן יש ריב. זה, למה אני מדגיש את זה? כי רואים שאצל הנביאים, הנביאים כשהם באים אל עם ישראל, לא אומרים להם, הקשיבו, רציתי לגלות לכם משהו שלא ידעתם, שיש אלוהים בישראל ושהוא נתן לכם תורה. זה לא מה שעושים הנביאים. הנביאים באים אל עם ישראל ואומרים, למה עזבתם את השם? אם מדברים בצורה כזאת, זה מניח שהציבור השומע יודע שהוא מחויב לתורת השם. זה נכון, כולם עובדים עבודה זרה, אבל לא מתוך בורות, אלא מתוך יצר. יש יצר של עבודה זרה, רוצים לצאת מעבודת השם. ולכן באים הנביאים בטענה של נא לשוב הביתה. כן, זה בעצם מה שקורה אצל הנביאים. אז זאת אומרת, שימו דבר השם בני ישראל, כי ריב לשם יושבי הארץ. כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. שלושה דברים אין. אמת, חסד, דעת אלוהים. מה זה שלושת הדברים האלה? הנביא זכריה אמר לנו, אמנם זכריה הוא יותר מאוחר, אבל חוזר על אותם הדברים, והאמת והשלום אהבו. מסביר הרמב״ם, הרמב״ם אמנם מאוחר יותר מזכריה ומיושע כאחד, אבל זה לא נורא. הרמב״ם מסביר שחיי האדם צריכים להיות מוקדשים להשגת שתי מעלות, מעלות המידות ומעלות השכליות. אם האדם יש לו המעלות השכליות, מעלות המידות, אז הוא יכול גם להגיע למטרת האדם שהיא לדעת את השם. מה? שום דבר לא מסמל, אין סמלים ביהדות. מה מציין את מה? כן, אז המעלות השכליות זה האמת. מה זה מעלה שכלית? האפשרות לדעת את האמת. ומה? להגדיר, לדעת, לא משנה. איך שתרצה לקרוא לזה. למשל, יש לי איזו משוואה מתמטית, אני לא יודע לפתור אותה. מה חסר לי כאן? אמת. בסדר? יש בעיה של יחסי אנוש בין אנשים, מה חסר? שלום. אז האמת והשלום אהבו. מעלות השכליות, מעלות המידות. ברגע שאדם מתוקן במעלות שכליות ומידות, מתוך כך הוא יכול עכשיו לדעת את השם. לכן אומר הנביא, כי אין אמת, מעלות שכליות. ואין חסד, מעלות המידות. עם אלה, ואין דעת אלוהים בארץ. בסדר? כלומר, מכאן שהנביא קרא את ספר שמונה פרקים לרמב״ם, במיוחד את הפרק השביעי, וזה מה שמוכיח שמבקרי המקרא צודקים, שאומרים שספרים בתנ״ך שהם מאוד מאוחרים. כי רואים שהושע קרא את הרמב״ם, אם כן מוכרח להיות שהוא מאוחר. טוב, הלאה. מה? שלרמב״ם היה רוח הקודש. לא, אתה אומר שלרמב״ם היה רוח הקודש, ואז מה? הוא הבין את העיקרון הנבואי, אבל לא הבנתי, אבל מתי נכתב הושע? לפניו או אחריו? זו השאלה. זהו, זה יותר סביר. אבל זה כבר הסברה דתית. זה הדתה. טוב. אז כאן יש רשימה של דברים שהם לא בסדר. עלו וכחש. ורצוח. וגנוב ונאוף. פרצו. ודמים בדמים נגר. כלומר, אפשר לומר אפילו שזו שרשרת. מתחיל מעלו, אחר כך משאיר בכחש. ואחר כך, מתוך כך, ורצוח וגנוב ונאוף. שימו לב שפה נמצאים חלק גדול מעשרת הדיברות. כן? הלו? זה האם יש מישהו? כן. הלו זה שבועה. מה? שנשבעים. ואחרי שהוא נשבע וכחש. בסדר? זאת אומרת, אין מערכת משפט. הוא משתמש בשבועה כדי לכחש. כן? או הוא נשבע שהוא ישלם, ובסוף הוא אומר לו, לא הלוות לי. כן? עוד דברים כאלה. מה? לפעמים. לפעמים יותר קל לרצוח משל לגנוב. כי הרי כשאני גונב, אם בעל הבית יתפוס אותי, לא נעים. אז כלומר, רצחתי אותו, יותר קל. נכון? אה? גם לגנוב נפש, יכול להיות. כן, מה, בגלל שלא תגנוב, זה גנבת, גונב לפשות. אפשר, כן, כן, יכול להיות. ונאוף. בכל מקרה, המצב לא משהו, כן? אותם אנשים כנראה גם נשבעים, גם מחחשים, גם רוצחים, גונבים ונואפים. מה? פרצו זה התפשט, כמו לפרוץ בארץ. העבירות האלה מצויות. ודמים בדמים נגעו, רוצחים פה, רוצחים שם. כן? אדם של זה ואדם של זה נוגעים זה בזה. כן. על כן. תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה. בחיית השדה ובעוף השמיים וגם דגי הים יאספו. כלומר, הארץ תהפוך להיות שממה גם בלי בעלי חיים ואפילו דגים בים כבר לא יהיו. טוב, זה קלאסיקה של הנביא, כן? שאלה אם זה עזר להושע כשהוא אמר את הדברים האלה, כנראה שלא, כדרכם של הנביא. עד כאן להיום.